עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. ליאל אלי, הפודקאסט.
בתור ביטבוקסר, איך הביט?
וואו, מפחיד.
תודה רבה. יש אומרים מטורף.
יש אומרים מטורף, אני אומר, הוא הביט שמן. אני אומר, אם אתה רוצה לממש להחמיא לביט, אתה יכול להגיד שהביט שמן.
הביט שמן?
הביט שמן.
זה מעולה.
כן, ביט שמן.
אני אוהבת סלוגנים חדשים להכניס לדיבור שלי. בוקר טוב חברים, אני כאן עם סגי ברייטנר, הלא סגי ביטבוקס, ורגע לפני שנתחיל, הפרק היום בחסות מילקי, שהוציאו מהדורה, הם הוציאו מהדורה חברים, לכבוד חודש האהבה, אני מראה את זה פה כרגע למצלמה, השוקולדים למעלה, בצורה של לבבות. אין דבר יותר חמוד מזה, וזה בצבע ורוד, ואני אף על זה.
ואני מקנה בך, ואני לא יכול לאכול את המילקי.
למה?
אני בחיתוב, ואסור לי.
אתה אשכרה בחיתוב?
ואני חולה על מילקי, וזה ממש מגרה אותי, אבל אני אתאפק.
יש לי מלא שאלות לשאול אותך על זה, אתה יודע?
בשביל זה התכנסנו, לא?
אבל רגע לפני, באי לשאול אותך, מה עשית ביום האהבה?
ביום האהבה הלכתי בצורה, לסטנדאפ. הייתי בסטנדאפ עם קרין.
איזה חכם, זה סטנדאפ ביום האהבה.
והיה חמוד. היה חמוד. כן, האמת שציפיתי קצת ליותר.
של מי זה היה?
היה, אם אני אומר עכשיו זה שייד רצח, לא?
לא,
היה כל מיני.
טוב, אל תגיד, לא נשחיר.
אבל היו כמה.
אוקיי, אז אתה יודע שסטנדאפ זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בארץ.
אני מבין. עשית פעם סטנדאפ?
לא.
את חושבת שתעשי מתישהו?
אתה רואה אותי עושה סטנדאפ?
אני רואה אותך עושה סטנדאפ.
באמת אתה רואה אותי עושה סטנדאפ?
כן.
נא.
כן?
הכי לא אני.
אני מסתכל ברשתות, ואת אחת הבחורות שהכי מצחיקות יותר ברשתות, אם לא הבחורה שהכי מצחיקה אותי ברשתות.
אבל בקטע של סטנדאפ?
א', תנסי.
משחק, ככל שהשיחה מתקדמת, אנחנו עולים בדציבלים.
תנסי. מה רע לנסות?
אני יכולה לספר לך מה אני עשיתי ביום האהבה?
אוקיי, כן.
התפצלנו, כאילו...
מה?
כן, תקשיב, הוא חזר מאוחר מאיזה אירוע משפחתי, כאילו היה אמור לחזור באיזה 7-8, אז אמרתי לו, טוב ממי, נראה לי אני אלך עם חברים, תלך עם... לא יודעת, כאילו, אז הוא הלך עם חברים שהוא חזר. כן, אבל זה לא היה קריטי, כי אנחנו... תקשיב, אנחנו יחסית 4 חודשים ביחד.
אוקיי.
אז כל יום חמישי זה יום אהבה, אנחנו יוצאים הרבה למסעדות. כן. אז יום אהבה הייתי עם חברה שלי, והוא היה עם החברים שלו. תקשיבו, אני לא מאמינה ששמתם לי פה מילקי, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם, כאילו אני ליטרלי גדלתי על זה, וסגי, אם לא אכפת לך, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני פותחת לך טוב.
בסדר.
נטו, כי גם יש פה את הקש הזה.
את עושה לי דווקא, אה?
לא, לא.
אני גם אקח קש, שהוא שוקולד, שהוא ופל.
בבקשה, תתכבד.
אני לא יכול.
אתה לא יכול גם
את הקש. אני מאוד רוצה.
אוקיי, אז שנייה אחת אני אפזר את הספרינקלס.
תקחי את הזמן, תהני.
סליחה.
זה לא קשרות רבנות נהריה?
רשום?
בבקשה.
אני כל כך אוהבת מילקי. עוד ביס אחד קטן וזהו.
בבקשה. או, וואו. כן. קראנץ' במיקרופון.
טוב חברים, היה פה קאט. סיימתי לאכול את המילקי, ועכשיו אני איתכם. חפשו מילקי לב בחנויות ותקלילו את חודש האהבה. מאלף. היידה, בוא נתחיל.
נדור.
אז איתי סגי ברייטנר, a.k.a. סגי ביטבוקס.
שלום.
אתה עדיין מתחבר לניקנאם ביטבוקס?
הוא לא מפריע לי, כאילו, אבל אני משתדל להיות יותר סגי ברייטנר עכשיו.
אבל אתה קולט שכאילו כולם, כאילו, זה התחיל מסגי ביטבוקס.
נכון, אני קראתי לעצמי סגי ביטבוקס בהתחלה. כאילו, שפתחתי את עמוד הפייסבוק, השם יקום דמו בהתחלה, זה היה סגי ביטבוקס.
התחלת בעצם להתפרסם בהתחלה מהפייסבוק, לא?
כן.
אם אני זוכרת, זה היה מהסרטונים של החיילים, כאילו, נכון, שעשית
נכון.
ביטבוקס.
נכון.
וואו, זה מטורף.
כן, ועכשיו, כאילו, פשוט הרגשתי, את יודעת שכשאני אומר שאני מנסה להיות יותר סגי ברייטנר ופחות סגי ביטבוקס, זה לא בגלל מה שאחרים אומרים עליי, זה לא אכפת לי איך הם קוראים לי, זה יותר עניין של הקופסה שאני שם את עצמי בה. זאת אומרת, כאילו, היחסים שלי עם עצמי, אם אני נמצא בתוך סגי ביטבוקס, אוקיי, אז אני עושה רק ביטבוקס. אבל אני רוצה לעשות עוד הרבה דברים, ואני מנסה להוציא את התדמית שלי מתוך הקופסה הזאת, כדי להקל על המחשבה הקריאיטיבית שלי, לא רק כאילו מה אחרים שיקראו לי יוסי.
אגב, אבל בשלוש שנים מהרגע שהתחלת, זה התחיל מהביטבוקס, אבל בשלוש שנים האלה, תקן אותי אם אני טועה, עשית פסטיגל, עשית גלי, שיחקת בסדרות, כאילו הצלחת כן לצאת מהביטבוקס.
כן ולא.
כאילו לא?
כי מצד אחד אני מסכים שהצלחתי להגיע ולפרוץ כל מיני דברים ולעשות דברים מעניינים, גם נגיד פסטיגל, מצד אחד עשיתי פסטיגל, מצד שני, כל הפסטיגל עשיתי ביטבוקס, ואמרתי משפט אחד בסוף הפסטיגל. זה היה איפשהו קצת הקש ששבר את גב הגמל מבחינתי, של כאילו, חברים, אני יודע לעשות עוד דברים, כאילו, עכשיו, עזבי מה אני יודע לעשות, או מה רוצים ממני, מסקרן אותי לעשות עוד דברים, כאילו, רציתי לעשות עוד דברים שמעניינים אותי.
מרגיש לי שכאילו יש רווח מסוים, ממשגי הקודם לשגי של עכשיו.
אני מסכים.
כאילו עברת סוג של תהליך מטורף. אפרופו, יש שיגידו שזה רנדומלי שאתה פה, כי תחשוב, לא כל כך היינו בקשר בשנים האחרונות.
נכון.
לא בוואטסאפ, לא באינסטגרם, לא ראיתי אותך גם באירועים יותר מלאי, באמת לקחת את הצעד אחורה.
נכון.
אבל אני כל כך אוהבת אותך.
חיים שלי.
ואתה מהאנשים הראשונים שהתחברתי אליהם בתעשייה הזאת, ובגלל זה כשראיתי שחזרת ופרצת עם אלבום שהוא הרבה יותר חשוף ורגיש ופגיע, אמרתי, פאק, כאילו, בא לי רגע שתבוא לפה, ובא לי גם שתספר לכולם כאילו על התהליך שעברת. מה קרה שם?
בגדול, באמת רציתי להוציא מעצמי עוד דברים. הרגשתי ש... אף פעם לא חשבתי שאני אשגי ביטבוקס, אף פעם זה לא עניין אותי לעשות סרטון, כאילו זה לא משהו שם על החלום שלי. באמת התפרסמתי מהסרטונים בתור חייל, כאילו בתור, בטעות, ואז התגלגל, ועוד דלת נפתחת, ועוד דלת נפתחת, ובאיזשהו מקום הסתכלתי ואמרתי, זה מה שאני, כאילו, זה הלגסי שאני משאיר, זה כאילו, אני, אחלה תוכן, והנחיתי תוכניות, ובכל מקום שהייתי דיברתי על הביטחון עצמי, ודימוי גוף, התכנים שאני מנסה להעביר תוך כדי, ואני מאמין שעשיתי אחלה השפעה, אבל רציתי להשאיר פה משהו אחריי, מבחינת כאילו, זה מתחיל להגיד מורשת, כן? אבל כאילו, מבחינת מה שאומרים סגי ברייטנר או סגי ביטבוקס, במה זוכרים אותי בתור מה. ועכשיו הרגשתי שאני רוצה להוציא את עצמי בתור מוזיקאי, ובתור עוד דברים, כאילו, אנשים שלא משתנים זה אנשים משעממים, כאילו, מה הטיפוש, שאני אשאר, אעשה ביטבוקס, סרטון ביטבוקס, כאילו, כל החיים? רציתי לעשות עוד כיוונים, עוד התפתחויות.
אבל אני מרגישה שהיום התחום של המוזיקה הוא נורא קשוח. אתה כן צריך את ה... את היחץ הזה, את ה... להמשיך בעשייה. ואתה לקחת צעד אחורה. כאילו, אתה לא הגעת למקומות, אתה הפסקת פחות או יותר ללא תוכן ברשת. הרגשת שאתה צריך לקחת צעד אחורה כדי להתמקד בעשייה?
לקחתי צעד אחורה כי חשבתי שאני מסיים עם זה. כי הספיק לי. כן. ממש אחרי הפסטיגל, שאת אומרת שכאילו זה היה וואלה עשי, מבחינתי הפסטיגל, כאילו הכי קודש הקודשים של הנוער.
של התרבות הפופ.
כן, אבל באמת הרגשתי שם, ועשיתי שם רק ביטבוקס. כאילו היה שם איזשהו משהו שאמרתי, אוקיי, אני רוצה הפסקה, יש לי עוד חלומות שאני רוצה להגשים, עשיתי כל מיני דברים בהייטק, והלכתי לפה, והלכתי לשם. ואז התחלתי לכתוב ולעשות את המוזיקה שלי, ומצאתי את עצמי מחדש בתור אומן, ואז אמרתי, אוקיי, אני אנסה לחזור, ואני יודע שאני מתחיל מאפס, זאת אומרת, אני יודע שאני צריך לבנות את זה מחדש, והקהל שלי הוא אחר לגמרי.
אני גם אומרת, כל כך הרבה השתנה, בכמה שנים, 3 שנים בערך 4, כל כך הרבה השתנה.
בדוק.
בין אם זה הטיק טוק שאני אכנס עכשיו לשוק, בין אם זה השפה של הרשתות החברתיות, אתה מרגיש שאתה מצליח להיכנס לאזור הזה עוד פעם, או שאתה מרגיש, כמו שאמרת, שאני מתחיל מאפס וזה...
פחדתי פחד מוות מלפתוח טיק טוק.
כן.
פחד מוות. באלבום הראשון שלי, לא פתחתי טיק טוק, וכולם אמרו לי, למה אתה לא פותח טיק טוק? תעלה תכנים על האלבום, תקדם אותו. והתביישתי, אמרתי, אני חוזר עכשיו, אני בטח יהיה עם איזה 1,000 עוקבים, כאילו אף אחד לא יראה את הסרטונים שלי. פחדתי שאני הפכתי להיות לא מעניין. ודווקא שפתחתי את הטיק טוק, על הסרטון הראשון פתאום היה 500,000 צפיות, ועל הסרטון השני 700,000, ופתאום, והסרטונים שאני מעלה עכשיו, אני מקבל להם ממש חשיפה טובה, והטיק טוק שלי עובד מצוין, וזה פתאום גרם לי להאמין בעצמי קצת מחדש, בעניין של אני לא הצלחתי בגלל שאני סגי ביטבוקס, אני לא סגי ביטבוקס, הצלחתי, אני איבדתי את זה, אבל כאילו...
לא, אבל הבנתי מה אתה רוצה להגיד.
כאילו, זה לא היה בטעות, כאילו אם הצלחתי ועכשיו אני מתחיל לייצר תוכן טוב שהוא קצת שונה, אז זה אני יודע לייצר תוכן טוב, זה לא היה בטעות.
לגמרי. אחד הסרטונים שלך, כמו שאמרת, שהגיע לאיזה 1,000,000 צפיות, נראה לי גם אני נתקלתי בו. זה על... הרצאה שהיית בה?
נכון.
ואיזה ילד קרא לך שמן? אמר לך, השמנת?
לא, 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 לא.
זה... אני מערבבת, סליחה.
לא, זה, את בערך שם, זה פשוט לא הילד עצמו. הילד צילם פשוט, בסוף ההרצאה שאני עושה על כל הדברים האלה, אני גם עושה קטע ביטבוקס בסוף, בשביל, כי הקהל מאוד רוצה. אז מישהו צילם אותי לטיק טוק, ואלה את זה, ואז עוד לא, כאילו, היה לי טיק טוק, אבל רק צפיתי, עוד לא העליתי תכנים ראשונים. ואז פתאום אני נכנס לטיק טוק, ורואה שהסרטון הזה, שסתם ילד צילם בסוף ההרצאה, הגיע לאיזה 500,000 צפיות, אז אותו סרטון עם איזה 2,500 תגובות, שכל התגובות האלה על זה שהשמנתי.
יו.
ומלא, ואיזה חתיך הוא היה בהישרדות ומה קרה לו, ואיך הוא התכער, ואיך הוא השמין, ומה קרה, ואוי ובוי, ונננה ונננה.
איזה כואב זה?
כן, זה יכול להרוס הרבה מאוד אנשים, אני מבטיח לך, מאוד בקלות.
אנשים בלי החוסן ובלי החוזק הפנימי הזה, ברור.
כן, אז אצלי, אני חושב שבגלל שדיברתי על ביטחון עצמי כל השנים האלה, וגדלתי כילד שמן ודחוי חברתית, אז כאילו השריון שהצלחתי ליצור לעצמי, זה לא רק היה שריון של, אוקיי, זה לא מזיז לי, אלא ההפך, כאילו לקחתי את זה למקום חיובי. יצרתי על זה סרטון תגובה, שהגיע לעוד יותר צפיות ועוד יותר תגובות, שבו אני מספר איך אני התמודדתי עם זה, ואת הטיפים שלי למי שמתמודד עם משהו דומה. אז הפכתי את זה למשהו חיובי אפילו.
מפריע לך שהשמנת? כי הרי בעבר היית ילד שמן, שספג חרמות ובריונות, בגלל בין היתר בעצם להיותך שמן.
כן, עכשיו, זה מה שאז הפריע לי, אז זה מה שצחקו עליי עליו.
אז עכשיו כבן אדם בוגר, זה מפריע לך או שאתה משלם וכאילו הכל טוב?
זה מפריע לי. זה מפריע לי כי עצמי, זה פחות מפריע לי, כאילו אני מרגיש שזה פחות מחמיא לי. זאת אומרת, בסוף אני בא ומסתכל מול המראה, ואני אומר, זה קצת פחות יפה לי. אני רוצה להרגיש יותר בריא, אני רוצה להרגיש יותר חתיך, אני רוצה להרגיש שהבגדים משווים עליי יותר יפה. זה מפריע לי מול עצמי. אבל זה גם מאוד בסדר. זאת אומרת, כאילו, אני מנסה להבין תמיד גם אני אומר בהרצאות שלי, זה לא משנה איך אתה נראה, לקבל את עצמנו ולאהוב את עצמנו, זה לא משנה איך אתה נראה. אני יכול להגיד לך שדווקא כשהייתי בהישרדות או משהו, כשהייתי הכי חתיך שלי, ועם קוביות וריבועים, מה שזה לא יהיה, לא הורדתי חולצה בים, התביישתי להוריד חולצה בים, והרגשתי לא בנוח עם עצמי. ואני זוכר, ראיתי עכשיו תמונות, פתאום זיכרונות מתמונות כזה מלפני איזה 3 שנים בגוגל פוטוז, ואני רואה תמונה שהייתי בים המלח, ואני רואה תמונה שלי חתיך, ואז אני רואה אחרי זה את התמונה שהעליתי לאינסטגרם, מאותה דבר הזה, שחתכתי את זה מהחזה ומעלה, כי לא הרגשתי בנוח עם הבטן, והייתי הכי חתיך שם בעולם, ואני אומר, איזה הסתכלות שונה יש לנו, והיום אני מרגיש הרבה יותר בנוח עם עצמי, אני לא מרגיש כאילו בנוח עם זה שהשמנתי, אבל אני כן אוהב את עצמי יותר, שאני יותר שלם עם עצמי. אז עכשיו אני יורד חזרה, ואני יותר משקיע בגוף שלי, ואני חוזר שנייה ללופ הזה.
אתה לא יודע איזה דברים חשובים אתה אומר, כי בני נוער היום תולים את כל הביטחון שלהם במראה החיצוני שלהם, והם לא מבינים שזו עבודה הרבה יותר פנימית ומורכבת, ואתה יכול לאהוב את עצמך בכל צורה, כל עוד אתה מרגיש בנוח עם זה.
לגמרי.
וזה, אני אומרת לך, מה שאתה אומר פה זה השראה וזה מטורף.
חיים שלי, תודה. אגב, מראה חיצוני הוא דבר טריקי, כי מראה חיצוני, תראה, את מחלקת את זה, אני מחלקת את זה לביטחון עצמי חיצוני וביטחון עצמי פנימי. ביטחון עצמי חיצוני זה ביטחון עצמי שתלוי במשהו אחר. למשל, מה אחרים חושבים על המראה שלי. ביטחון עצמי פנימי זה מה שאני שולט בו. את הביטחון העצמי שלי אני רוצה לבסס על משהו שהוא נשלט אך ורק על ידי. זאת אומרת, אם אני מסתכל במראה ואני אומר, וואו, אתה נראה טוב, אתה יפה, אני אוהבת איך שאתה נראה. זה כן פנימי, זה כן אני שולט בזה, לעומת מה אחרים חושבים. אז זה ההבדל הזה, מראה חיצוני הוא טריקי. כאילו, איך אני אוהבת איך שאני נראה, למרות, ושם פחות, וזה פחות, פחות סמפס על מה אחרים חושבים עליי.
לגמרי.
הולך לשם.
הייתי אתמול, העברתי הרצאה בחיפה, ל-100 בני נוער.
איזה קשה זה.
תלוי איזה קהל, תלוי איזה אוכלוסייה.
לגמרי.
יש ויש. נכון. יש בני נוער שהם פסיכופטים, שהידים קטנים, ויש בני נוער שבאים לשמוע ולהקשיב, והכל טוב. אבל אחת הבנות לא שם בהופעה לפני, אמרה, כי בדיוק דיברתי איתם על זה אתמול, היא אמרה לי, איך אני יכולה להצליח? אני מכוערת. נתתי לה אולי 100 דוגמאות של בנות שנחשבו ללא יפות באידיאל היופי שנבנה לאורך השנים, שמצליחות, שאנחנו מעריצים אותם. אז היום הצלחה וביטחון לא תלויים במראה חיצוני.
אני מסכים איתך, זה הרבה עניין של ייחודיות ומי שאתה. כל דבר, זה יכול להיות מראה חיצוני, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות המקום שבו אתה מגיע. לכל אחד יש את המכשולים שלו במהלך החיים שהוא חושב שהם עוצרים אותו. כל אחד עם נקודת פתיחה אולי קצת שונה. יכול להיות שאם היא הייתה סופר יפה, אולי זה באמת היה עוזר לה קצת מדי פעם באודישנים, פה, יכול להיות. אולי בנקודת פתיחה שונה. סבבה?
נכון, אפשר ככה. להגיד את זה ככה.
אולי, כן. יכול להיות. אין ספק שהאינסטגרם והטיקטוק אוהבים אנשים לפעמים יותר יפים.
נכון.
סבבה. זה אומר שזה לא...
זה לא צריך לעצור אנשים מלהצליח. חס וחלילה. וזה לא בדיוק. צריך לעצור אנשים מלגבש את הביטחון שלהם.
לגמרי.
אמרת שהאלבום שלך כאילו... מה זה אמרת? האלבום שלך הרבה יותר חשוף. חושף את סגיה אמיתי. גם אני את הסרטו שמדבר על זה.
נכון.
למה? מה יש באלבום הזה?
אני תמיד ראיתי מוזיקה בעניין של לדבר את האמת מתוכי וכאילו ולספר את מה שאני עובר. באלבום הזה יש גם דברים שהם מסופרים על צד שלישי, אבל הרבה חוויות אישיות. זה המוזיקה שאני שומע. את יודעת, בתור מוזיקאים, אנחנו הרבה פעמים אוהבים ליצור את המוזיקה שאנחנו היינו רוצים לשמוע. והמוזיקה שאני שומע, אני תמיד אוהב להקשיב למילים ולמורכבות ואת הסיפורים. זה מאוד מעניין אותי תמיד. אני תמיד חוקר את המילים ומנסה למצנב כתיבה. ואני חושב שזו הייתה הזדמנות טובה. גם לאלבום קוראים סגי. כאילו שזה כבר לא סגי ביטבוקס וסגי ברייטנר, זה פשוט סגי. וזה היה נראה לי, לא יודע, זה המוזיקה שיצאה ממני. כאילו זה, אולי אפשר לנתח את זה בדיעבד, למה זה היה כל כך חשוף, אבל זה מה שהרגשתי שנכון, זה מה שרציתי להוציא החוצה.
מה השיר שאתה הכי מתחבר אליו באלבום?
השיר שאני הכי מתחבר אליו באלבום, זה קשה. השיר שאני הכי, מעיין אהובה, זה קשה.
מעיין אהובה, שאלה קשה.
שאלה קשה.
כי אני אוהב גם וגם.
יש את אני לטלפון, שזה השיר שאני הכי אוהב, כי הוא השיר הראשון שנכתב לאלבום. ויש את אני והאושר, שזה השיר שכאילו אני מקבל עליו הכי הרבה תגובות מהסביבה.
מגניב.
ויש את מה דפוק אצלי, שזה שיר שמדבר על ביטחון עצמי, וממש מדבר את הדברים האלו. הפזמון הולך, אולי אם הייתי יפה יותר, גבוהה יותר, חייכנית, אולי אז יצמח בשקט. כי אנשים חושבים שאם הם היו יפים יותר, אז סוף סוף זה היה מסתדר להם, וזה היה מסתדר להם, ואם אחד היה רוצה להיות גבוה יותר, ואחד הייתה רוצה ציץ יותר גדול, וכל אחד מהשיט שלו, של מה שהוא היה רוצה לשנות בעצמו, ואז סוף סוף דברים היו מסתדרים. לא.
אני קשה לי עם, ראיתי כזה דוגמניות באינסטגרם, מושלמות מאלף עטף. בנות, אני יודעת, כאילו מישהי שאלה אותה על איך יש לך ביטחון. בנות, ביטחון זה עניין של, אתה יודע? אז אני תמיד אומרת, כאילו, בנות יפות, לא הבינו את הקושי של בנות פחות יפות.
את חושבת?
אני ממש מרגישה ככה, זה נכון. לכל אחת יש את החוסר ביטחון שלה, אני לא יכולה לפקפק, אני לא יכולה להגיד לה, מה זאת אומרת, את לא אוהבת את הבטן שלך, אין, היא לא אוהבת את הבטן שלה, אותה דוגמנית יפה.
כן.
אבל הם לא הבינו את הקושי בלהיות מכוערת.
מעניין מה שאת אומרת.
כן, הם לא הבינו.
כי אני לוקח, למשל, ברגע שנגיד יש בחורה מאוד יפה, והסביבה מאוד מתייחסת אליה כבחורה יפה, אז הביטחון העצמי הזה שזה מעלה לה, זה ביטחון עצמי שהוא לדעתי חיצוני. הוא לא רע, אבל הוא ביטחון עצמי שתלוי בתגובות מהסביבה.
הוא לא נבנה מבפנים שלה.
הוא לא נבנה מבפנים. אני חושב שהוא ביטחון עצמי שיהיה יחסית קל להרער אותו. הוא לא יציב כמו ביטחון עצמי של אני מסתכלת במראה ואני אוהבת את איך שאני נראית. ואני פגשתי גם הרבה דוגמניות, זאת אומרת, יצאתי עם בחורות דוגמניות יפות, שבסוף, שאני והיא לבד בחדר, המון חוסר ביטחון עצמי יצא לגבי איך שהיא נראית. ואותו דבר, ויש איזשהו הבדל, אבל מה, את נראית מדהים, כן, אבל אני לא אוהבת את זה, ולא, כאילו זה,
נכון, נכון,
זה הכי שלנו בעולם.
נכון, לכל אחת יש חוסר ביטחון. גם ליפות, אבל אני עומדת מאחורי זה שבנות יפות לא הבינו קושי של בנות מכוערות. בגלל זה אני פחות אוהבת שהם, כאילו, היופי, ביטחון זה עניין של לבנות. לא יודעת. מה באת להגיד?
שאני מבין את זה. כאילו, אני חושב שזה חלק מהתגובות, אוקיי, שעשיתי את ההרצאה על ביטחון עצמי ודימוי גוף, כשהייתי בסופר חיטוב והייתי מאוד חתיך, אז חלק מהתגובות שהיו של הקהל. עכשיו קל לך לדבר על ביטחון עצמי, כי אתה כבר לא הילד השמן, אתה כבר עכשיו חתיך ומפורסם. אז עכשיו נורא קל לך לדבר על ביטחון עצמי. והנה היום אני עושה את ההרצאות שלי, שעליתי במשקל, וצחקו עליי בטיקטוק שהשמנתי, וקיבלתי הרבה כביכול את השיימינג כזה ברשת, ואני מדבר על אותה הרצאה באותו עניין. איך שהסביבה מגיבה אלינו, הוא לא דבר נשלט תמיד, והוא מאוד נחמד, הוא יכול להעלות את הביטחון עצמי ולהוריד את הביטחון עצמי, וזה אחלה. אבל אסור לנו לתלות את הביטחון העצמי שזה שם.
באחרים, אחרת זה יפיל אותנו.
לגמרי, זה רק שלנו. לא משנה איך אתה נראה או איך את נראית.
ברור, ברור.
אבל אני מסכים שבסוף יש איזשהו קושי. פשוט כל אחד והקושי שלו. אתה מבין למה אני מתכוון?
כן.
כאילו אחד יגיד, הלוואי שהייתי בא ממשפחה יותר עשירה. כאילו אף משפחה עשירה לא יכולה להבין את הקושי של משפחה ממעמד נמוך.
נכון, זה כמו עשירים בדיוק, זה כמו הרעיונות של העשירים שאומרים,
כסף זה לא הכל בחיים.
מי זאת שהתראיינה, זאת שבעלה זכה ב-300 מיליון דולר, משהו כזה, עשה איזה עסקה, אז היא עשתה איזה רעיון, אם אני לא טועה,
כן,
אם אני טועה, לא קל להיות עשירה,
כן, כן, ועל זה מלא פידבק בחוץ, שלא קל להיות עשירה.
לא קל להיות עשירה, משהו כזה. עכשיו, כל התגובות זה כזה, אמא לסתמי, מה את כאילו רוצה?
ואנשים לא מבינים שמנקודת המבט שלה, היא חובה אותם קשיים, אותו חוסר ביטחון לפעמים, יש המון המון. קחי למשל את תסמונת המתחזה. מכירה?
לא, מה זה?
תסמונת המתחזה, זה כשבן אדם מצליח, הוא לפעמים, אם הוא לא כל כך מאמין בעצמו, הוא תולה את ההצלחה במזל. הוא חושב שכאילו היה לו פוקס, והוא מרגיש מתחזה. זאת אומרת, יצא לך פעם לבוא ואנשים יגידו לך, ליאל, את כל כך מוכשרת ומצחיקה, ואיזה מדהימה את, ואיך וואו, ואני מעריצה שלך, ותתתתתתה, ואז את אומרת, מה אני, אולי זה היה בטעות, אולי זה היה פוקס, כאילו, לקבל את ההצלחה של עצמנו זה קשה, יש ממש תסמונת שנקראת תסמונת המתחזה.
איזה קטע?
כן.
וואו, זה מגניב.
כן, ויש את זה, ולהרבה מפורסמים יש את זה, שהם אומרים, האם הצלחתי בכוחות עצמי, או שהאם הצלחתי במזל. כאילו, מבחינתי, היה הרבה פעמים בהתחלה, שאמרו לי, וואו, סגי, ועשית את זה, ופסטיגל ועניינים, ואני אומר, לא יודע, עשיתי סרטון ביטבוקס שעלה לפייסבוק, התפרסם נהיה ויראלי, וזה קרה כאילו בטעות.
לפעמים גם לי, אם זה ככה, זה מפחיד אותי שהזדהיתי. כי לפעמים הם כאילו מחמיאים לי, ואני כאילו מגניב, אני ראויה לאהבה הזאת שאתם נותנים לי?
או, אז זה שאת מרגישה לא ראויה לאהבה, זה חלק מתסמונת המתחזה.
אומייגאד.
ואת צריכה, ולהבין את זה, זה לבוא ולהגיד, כן, אני ראויה. עשיתי, עבדתי מאוד קשה. חישבתי המון דברים, ניסיתי, נכשלתי המון פעמים.
קשה לי לפרגן לעצמי, אבל, אז
לגיטימי.
כן, נכון.
לגיטימי, הביקורת העצמית שלנו, זה חלק ממה שהופך אותנו לאמנים טובים. כי אם היינו עם ביקורת עצמית נמוכה, אז היינו מעלים דברים נוראים.
אולי זה גם חלק ממה שמרגיש, משאיר אותנו עם רגליים על הקרקע.
לגמרי.
זה שאנחנו לא עפים על עצמנו.
לגמרי.
היה לך תקופה בחייך שאהבת על עצמך?
בטוח. אני תמיד מנסה, כאילו, וואי, דיברתי על זה לפני כמה ימים אפילו עם קרין, עם ארוסתי, שמתחילים לעלות לי קצת פלשבקים על מקומות שעלה לי השתן לראש קצת.
איזה קטע?
כן, וזה לא קרה לי הרבה זמן, ואני כזה, וזה פתאום נזכר בעבר. עכשיו, תמיד אני מרגיש שאני בן אדם שתמיד, כאילו, down to earth, ואני כזה לא התפלצנתי אף פעם. אבל פתאום אני אומר, וואי, אני זוכר איזה מקרה שאני כזה, הייתי קצת לא בסדר, כאילו, עלה לי שתן לראש. זה קורה, בטח. קרה לך הרבה?
שעלה לי?
מרגישה כאילו שאת זוכרת איזה מקרה גם?
לא עלה לי מקרה כזה. אבל אני יכולה להגיד לך משהו. אני זוכרת שיצאנו לשלוותה, זה אני עלה ב-2017 או 2018, לחגוג ימולדת, לא יודעת, לעידו, לא יודעת, לא זוכרת למי.
אוקיי.
ואתה היית שם, וזה היה אולי בתקופה של הישרדות, או אחד מהסדרות, אני לא זוכרת. וקיבלת המון תשומת לב. זאת אומרת, כל מי שבשלוותה ראה אותך נכנס, הסתכל עליך. ואני זוכרת שהסתכלתי עליך מהצד, לא הייתי כל כך מפורסמת, אז הייתי כוכבת רשת שעושה סרטונים, אתה יודע, כמו שונה מעכשיו. ואמרתי לעצמי, איך לא עולה לו? כאילו, איך לא עולה לו? באמת, הוא נכנס, וכולם מסתכלים עליו, ויש לו את הרגשה הזאת, וזו תפיחה מטורפת על השכם. הוא צריך להרגיש עכשיו מלך. והיום, אותו דבר, אני מסתכלת על אומנים ענקיים, אתה יודע, רבית פלוטניק ואושר כהן, שממלאים מנורות, זה מאוד מטורף שלא עולה להם. אני לא יודעת מה קורה באמת בראשם, אבל חבר'ה, תחשבו שכאילו עשרות אלפי אנשים תופכים לאותו טלנט על הגב, מחמיאים, עריפים אהבה, איך לא עולה לך? איך אתה נשאר עם רגליים על הקרקע, אחי? זה מטורף.
את מכירה את המשפט ממנטו מורי?
לא.
ממנטו מורי, זה פחות או יותר קצת אגדה אורבנית, אבל כאילו יש, זה כן היסטוריה או אגדה אורבנית, לא בטוח יודעים אם זה נכון או לא, אבל אומרים שביוון העתיקה, שהיו חוזרים ממלחמות, המפקד המלחמה הגדול, כאילו המצבי הגדול, היה חוזר מאיזושהי מלחמה כאילו מנצחת, והיה, וכל המקום היה תרועות ומדהים, והוא היה חוזר על קרקרה וכולם מריעים לו, והיה איזשהו מישהו ששכר איזשהו עובד, שיעמוד מאחוריו, וכל הזמן נלחש לו באוזן תוך כדי התהלוכה, ממנטו מורי, שזה אומר זכור את המוות. ובעצם אומר לו, אח שלי, אתה רואה את כל הדבר הזה? נחמד מאוד, אבל אתה רק בן אדם, אתה לא אל, אתה יכול למות מחר. יו. זכור את המוות. וזה איזשהו אלמנט של איך אנחנו מזכירים לעצמנו. זה קל, השתן שעולה לראש זה דבר קל. דווקא להשאיר את עצמך בקרקע זה קשה. ולי למשל, יש את הקעקוע על הכתף, מאותו מכתב שכתבתי.
קעקוע שמזכיר לך.
כתבתי מכתב בגיל 16 כזה, על השינוי שאני רוצה לעשות, בתור ילד שמן ודחוי חברתית, וציירתי שם איזשהו ציור קטן, והציור הזה מקועקע לי, הייתי מראה אותו למצלמה עכשיו, אם לא הייתי עם סוואטשרט, אבל זה מופיע לי פה על הכתף, וזה מין כזה סקור, שהיית גם בתחתית המעגל המזון החברתי.
זה כל כך מרגש וחשוב. אני זוכרת שקמתי בוקר אחד, והעליתי סטורי, ואמרתי, אמא לי, אני במות של קניה ווסט. אני מרגישה, למה אני מלאת ביטחון היום? זה לא טוב. וזה עוקבת שלחה לי קעקוע שהיא עשתה בשני הידיים. בכל יד שלה היה רשום ככה, ביד אחת, בשבילי נברא עולם, ביד השנייה, אנוכי אפר ואפר.
מהמם.
זה כאילו להזכיר לעצמה שמצד אחד אני בוסית, בשבילי נברא העולם, אני שולטת, ובצד השני, נשמה, את רק בת אדם, תישאר עם רגליים על הקרקע, אז אני ממש התחברתי לזה ואהבתי את זה.
איזה משפט יפה, וואו.
ממש. זה כאילו משאיר עם רגליים על הקרקע.
חריף.
שאלה. יש לך חברים בתעשייה, שאתה מרגיש שיחזבו אותך, לא פרגנו לאלבום, שכחו?
כן.
כן?
בטח. אני לא יודע, אני לא חושב שאני כועס עליהם, אבל כאילו, אני יכול להגיד שיש חברים שציפיתי כזה שיותר יפרגנו. אני מרגיש שיש נגיד חברים שאפילו לא שלחו לי הודעה, מבינה? כאילו, עזבי עכשיו, מי שלא רוצה לעלות, סטורי, לפרגן, לא באמת יחב לי. כאילו, פחות מתאים לך לפרגן עכשיו בסטורי שלך, להפוך אותו לתמליץ על זה, תמליץ על זה, לא מפריע לי. אבל הייתי שמח, יש לי חברים שהתאכזבתי שלא שלחו לי, כאילו, בהצלחה, אחי, אני אאזין, כאילו, משהו כזה שהוא יותר אכפת לי ממך, ואני אשמח לשמוע את היצירה שלך, או שאני אתן לזה צ'אנס, או מגניב, או אפילו בהצלחה, גם אם לא שמעת, כאילו, משהו קטן כזה של...
אבל טוב שזה קורה, כי ככה אתה פחות או יותר יכול לדעת, כאילו, מי שם בשבילך.
לגמרי.
מי אוהב אותך בתור סגי, ומי אוהב אותך בתור סגי, ביטבוקס.
אני מסכים. זה חושף הרבה מאוד...
חושף הרבה, ממש, כן. לגמרי. חרדות, זה משהו שחווית?
היה לי איזה 2-3 התקפי חרדה במהלך החיים, לא חזקים יותר מדי, אבל...
לא, אוקיי.
לא יותר מדי. אני חושב שאני שולט יחסית טוב כאילו בסנטר שלי כזה.
הלכת לפסיכולוג במהלך השנים או פחות?
לא.
איזה קטע?
הלכתי, הייתי 3 פעמים עם פסיכולוגית, וזה היה בהישרדות. הפסיכולוגית של הישרדות.
מה? להישרדות יש פסיכולוגית?
בוודאי.
כל כמה זמן נפגשים איתה?
מתי שאת רוצה, את יכולה להתעשת גם פעם ביום אם את רוצה.
נו די.
כן?
אוי, זה מעולה.
נראה לי, כאילו, אני הייתי, נפגשתי איתה במצבי קיצון, והיו לי שם מצבי קיצון נפשיים, חד משמעית. הלכתי, הייתי חייב לדבר עם הפסיכולוגית, בוודאי. הרגשתי שאני חייב לדבר עם מישהו שהוא לא שורד או הפקה. הייתי צריך לדבר עם מישהו ניטרלי, וזה התפקיד של שם.
אפרופו, היית עושה עכשיו עוד ריאליטי?
יהיה לי מאוד קשה לעשות עוד ריאליטי עכשיו.
כן.
יהיה לי מאוד קשה. לא משנה כמה טוב, אני חושב שיצאתי בהישרדות מאוד טוב. אני חושב שהיה לי כאילו אחלה של תדמית שם, וכאילו, ואני גאה בכל מה שעשיתי שם, הכל סבבה. אבל זה מאוד אכל את סגי ביטבוקס שלפני. זאת אומרת, תנסי להזדהות איתי פה. אני חושב שאחד הדברים שאת הכי מתגאה בהם, זה הסלף מייד שלך. הגעת לאן שהגעת בשתי ידיים. בת עבדת קשה, העלית סרטונים, צמחת לאט לאט, בת מהרשת. בת מעצמך, לא היה איזה פלטפורמה שהעיפה אותך. אחרי זה, אחרי ההצלחה שלך, המון המון פלטפורמות רצו לקחת אותך לפה ולקחת אותך לשם. ואני מרגיש גם ככה. ואני מרגיש שבאתי מהסרטונים, והייתי מנחה בערוץ הילדים, עשיתי המון המון דברים בכוחות עצמי. ואז באה הישרדות, ומבחינתי זה עוד חלק בציר הזמן שלי, בדבר הזה. אבל להמון אנשים, הם מזהים אותי כוכב הישרדות, או סגי מהישרדות.
כן, לקחו את כל העשייה ויחסו את זה לריאליטי.
זה בולע את זה, כאילו, וזה נורא, זה מה שהיה לי הכי קשה, זה למה אני שונא לדבר על הישרדות. כי מבחינתי, זה לא רק, כאילו, זה חלק מתוך הרבה דברים שעשיתי.
אני מבינה אותך, אני מבינה אותך.
זה בולע, איזה בסה, ועכשיו אנשים אומרים, סגי מהישרדות. לא, אני סגי מהרשת.
כי זה מבטל את כל העשייה שלך.
זה לקח לי את הסלף-מייד שלי.
איזה קטע שאתה אומר את זה.
וואי, אז עוד ריאליטי, אני מפחד שזה מה שיקרה, מבינה?
הבנתי.
שעכשיו יגידו, לא סגי המוזיקאי, יגידו סגי ממה שזה לא יהיה. לא רוצה את זה.
תשובה יפה, אהבתי ממש.
תודה.
זה אשכרה יכול... וואו, אהבתי. בא לי לשאול אותך גם שאלות בזק הזה.
שאלות בזק?
שאלות מהירות כאלה.
אוקיי.
אתה מרגיש שעסקי המוזיקה זה תחום תובני?
כן, בוודאי. מאוד קשה. יש... כל כך הרבה היצע, שזה מטורף. תחשבי גם שהיום עוד יותר, אני יש לי אולפן בבית, לא הלכתי לאיזה אולפן הפקות גדול לעשות את האלבום שלי.
הקלטת את זה מהבית מהסלון.
הקלטתי מהבית מהסלון, למדתי הפקה מוזיקלית בעצמי, ערכתי את כל הסאונד בעצמי, כתבתי והלחנתי, וכמו שאני יכול לעשות את זה, כל נער בן 16 או נערה בת 15 יכולים לעשות את זה מהאולפן הביתי שלהם, ולייצר דברים מדהימים. יש עוד יותר היצע, והוא הרבה יותר קל לייצור, ואז להיות בולט בתוך הדבר הזה הופך להיות הרבה יותר קשה.
הבעיה גם שצריך נראה לי בסיס כלכלי יציב וחזק, צריך גב של יחץ, צריך מכונה משומנת של סוכנות. יש לך את הדברים האלה?
יש לי, חתמתי לא מזמן הפצה עם יוניברסל, והם מאוד נותנים לי כל מיני גיבוי בהרבה דברים, ואני מאוד נהנה לעבוד איתם. אבל תראי, ליצירה עצמה לא צריך הרבה. אם אתה נהנה מהיצירה ורוצה ליצור מוזיקה ולעשות מדהים, אם אתה רוצה להפוך את זה למקצוע, ואתה רוצה לעבוד בזה ולהרוויח מזה כסף, אתה תצטרך איזשהו הון ראשוני ללא ספק, אבל זה כמו סטארט-אפ. אני יכול להיות מתכנת פצצה ומדהים. אם אני רוצה סטארט-אפ, אני חייב לגייס עוד עובדים, כדי שלהיות, לרוץ כמה שיותר מהר. אני חייב לבוא לגייס כסף. כל הסטארט-אפים בהתחלה מגייסים. מה ההבדל? אני גם חייב הון ראשוני, וקשרים ועניינים. בכל תחום שיש בו, שאתה רוצה להרוויח ממנו, הון ראשוני וצוות וזה יכולים מאוד לעזור. גם במוזיקה.
יפה.
אבל אני מאמין שאני אמשיך ליצור ולכתוב ולהלחין ולהפיק.
אחי, איזה חשוב זה להיות one man show.
כן.
אתה לא יכול לבוא ורק לשיר, אתה אשכרה כאילו עושה, אתה יכול, אבל זה הרבה יותר מגניב שיש לך גם עוד כלים, כאילו זה שאתה יודע להלחין וזה שאתה כותב, זה מוריד את התלות שלך מאנשים אחרים.
מבחינתי אני פחות, אני יותר כותב מלחין מפיק מאשר זמר. זמר זה הלא הפורטה שלי, כאילו, אני יכול לשיר, סבבה, אין לי איזה קול מטורף, אבל היצירה שלי זה כאילו מבחינתי הפרונט שלי.
אתה יכול לתת, בוא נגיד שלושה טיפים לאנשים שרוצים לעשות שינוי במהלך החיים שלהם? כי אתה בעיניי מייצג אדם שעשה שינוי מטורף, לטובה כמובן, שהתחבר לעצמו, שגילה מי הוא, ויש הרבה אנשים שמפחדים מזה, או לא יודעים לקבל את ההחלטה.
כן.
אז איך עושים את זה?
אני חושב שהדבר הראשון זה להבין למה אני רוצה לעשות את השינוי. הרבה אנשים באו אליי ואמרו לי שהם רוצים לעשות איזשהו שינוי. נגיד ילדה שרוצה להיות שחקנית, ואז אני אומר לה, למה את רוצה להיות שחקנית? כאילו, מה מעניין אותך בזה? אז אני רוצה להיות מפורסמת. ואז אני אשאל אותה, למה את רוצה להיות מפורסמת? בסופו של דבר, המטרות האלה שאנחנו מציבים לעצמנו בחיים, זה מטרות שנובעות מאיזשהו צורך רגשי. אני רוצה לקבל האדם מהסביבה, אני רוצה להוכיח את עצמי לאנשים מסוימים, אני רוצה להוכיח לעצמי שאני מסוגל, כי תמיד אמרו לי שאני לא מסוגל. המון המון אנשים יש להם מטרות שבסוף, אם חופרים עמוק, מגלים שהמטרה הזאת היא מאוד רגשית.
וואו.
ואנחנו לא תמיד יודעים לזקק את המטרה הרגשית הזאת עם המטרות. אני רוצה להיות שחקן כדורגל. אוקיי, מדהים. למה? מה, כאילו, אתה רוצה, יכול להיות שאני, כי אני נהנה מזה וזה החיים שלי. אוקיי, מדהים, אתה רוצה את זה בשביל עצמך. אז אם עכשיו אתה תשחק כדורגל כל יום במהלך החיים שלך, אתה תהיה מאושר, או שאתה רוצה להיות שחקן כדורגל מצליח. מה ההבדל בין שני הדברים האלה, ואיפה ההבדל הזה שוכן? כאילו, באמת לבודד את מה אני בכלל רוצה להשיג ולמה אני רוצה להשיג אותו. זה מאוד 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 חשוב, לפני שמתחילים את השינוי.
וואי, זה טיפ מעולה, רשמתי.
הטיפ השני, אני חושב, זה לתעד את הדרך, ולרשום לעצמי איזשהו תוכנית מסוימת. כי הראש שלנו יכול להיות מאוד מבולגן. יצא לך פעם לראות בעיתון, שיש כזה מבוך שעושים עם עט, וצריך להגיע לסוף.
כן.
מכירה את המבוכים האלה, שזה מין חידה בעיתון? מה הטיפ הכי טוב לפתור את המבוך, מכירה?
לא.
מהסוף להתחלה.
וואלה?
כן, במקום ללכת מההתחלה לסוף, מה מהסוף להתחלה, וזה הרבה יותר קל. אז אני חושב שכשבונים תוכנית, זה מאוד נכון. אוקיי, לאיפה אני רוצה להגיע? תחשבי שאת עומדת מול מטרה מסוימת, ואין לך מושג מה את רוצה לעשות.
חייב לתכנן תוכנית, נכון.
בדיוק, אז אני מתחיל מהסוף, אני אומר, לפה אני רוצה להגיע? אוקיי, כדי שאני אגיע לפה, משהו צריך לקרות, מה צריך לקרות זה. ואז אני, כדי שזה יקרה, מה צריך לקרות?
אומרים, אדם בלי מטרה, זה כמו ספינה בלי הגה. אתה חייב לשים לעצמך את המטרה ולתכן את התוכנית בדרך אליה.
לגמרי, זה חייב להיות איזשהו פלואו מסוים של הדבר הזה. ושלוש, לא, איך אני, בצורה הכי קיצ'ית, לא לפחד להיכשל. כאילו, לזכור שהמון כישלונות בסוף מביאים לתוצאה. אין בן אדם שהצליח על הפעם ראשונה. נדיר, כאילו זה פוקס. זה המון כישלונות בדרך. תחשבי עכשיו שאת רוצה לעשות משהו ואת אומרת, אני בחיים להצליח. ואז אני אומר לך, תקשיבי, את הולכת לקבל במדויק, שמחים, אני קורא את העתיד, את הולכת לקבל 30 לא, ואז ב-31 יבוא הכן. איך את תקבלי את הלואים האלה? את תחכי ללואים האלה, יאללה, עוד, תביא עוד לא. אוקיי, כמה לא, אני בלא 7? יאללה, חייב לא 8, חייב לא 8. את מתה להגיע ללוא ה-30. מתה להגיע ללוא ה-30, כי את יודעת שב-31 את מצליחה. אז זה שם, לא משנה כמה פעמים אני אקשל, אם אני ממשיך בדרך שלי, אני מתישהו ישיג את זה.
אסור להתייאש.
אז השאלה היא איך אני מתייחס ללוא הזה. האם הלא מוריד אותי, או האם אני מחכה ללא הבא. מחכה ללא הבא, תן לי עוד לא, כדי שאני מתישהו יגיע לכן.
חזק, אהבתי. אני מקווה שהכל פה מוקלט, למה אני אצפה בזה בבית, עם עצמי.
אם מסתכלת עלייך, זה מה שאנחנו עושים. זאת העבודה שלי.
לא, להקליט פעמיים את הדבר הזה. סגי, לקראת הסוף אנחנו עוברים לשאלות בזק.
שאלות בזק.
שאלות בזק, אוקיי. מה החלום הגדול שלך?
כרגע, לעשות זאפה.
אוו.
כן, ופעם הציעו לי לעשות זאפה. די. בתור סגי ביטבוקס. ממש לפני 5 שנים, אולי תעשה מופע ביטבוקס בזאפה ותארח אומנים, ואמרתי, ממש לא בשבילי, ועכשיו זה פאקינג חלום שלי, כאילו לעשות זאפה.
זה יגיע, זה יגיע בעזרת השם ותשמור לי 2.
אני אשמח.
אומנים שהיית רוצה לשתף איתם פעולה.
קרקוק לי.
יום, אימא לאיזה החלום שלי שתעשו משהו ביחד.
אני מאוהב במוזיקה שלהם, מאז מתמיד.
אתה יודע כמה אני מעריכה אותך שאתה אומר את זה, כי המוזיקה שלהם כל כך פאקינג איכותית, וכל כך מדברת מהבטן.
מסכים. והם נשים מדהימות, ואני חולה עליהן. ואנחנו גם חברים טובים, פשוט עדיין לא יצא לנו לשתף פעולה מוזיקלית, ואני ממש מקווה שזה יקרה.
אומייגאד, אני אסמס לטלי ולירון, פאק. מי ההשראה שלך?
באטמן.
יפה, שזה מעניין.
כן, יש לי גם קעקוע של באטמן.
באמת? למה? למה באטמן?
כי באטמן הוא מבחינתי, שוב, זה סיפור קומיקס, כן? אבל הוא מין הדבר הכי קרוב לאלטרואיזם טהור שיש. כי באטמן, בניגוד לכל שאר כוכבי העל, באתי להגיד.
גיבורי העל.
בניגוד אליהם, הוא לא קיבל את זה בטעות. ספיידרמן בטעות נקץ על ידי הכביש, סופרמן אחת מכוכב אחר, הם כאילו קיבלו את האחריות עליהם. באטמן בחר את האחריות. באטמן הוא, ההורים שלו נהרגו והושאירו לו מיליארדים, והוא סופר חתיך והוא סופר מוצלח, ויש לו את כל הכסף שבעולם. הוא יכול להיות איפה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. מה שהוא בחר לעשות זה ללבוש את באטמן, וללכת להציל את העיר שלו גותם, מתוך בחירה, לא מתוך טעות. וכל העיר, בטח אומרת וואי, אז כל העיר אוהבת אותו. כל העיר אוהבת את באטמן שהוא מציל אותה. לא. כל העיר שונאת את באטמן. היא חושבת שבאטמן הוא הנבל. הוא לא מקבל כלום קרדיט. ההפך, הוא מקבל שנאה על זה שהוא בכלל מתערב. חושבים שהוא הרע, אבל הוא ממשיך לעשות את מה שנכון, ומבחינתי זה כאילו הסמל לאלטרואיזם טהור.
ימניה, כאיזה תשובה יפה ועמוקה.
תודה.
אני לא חשבתי שכאילו...
תראי, הכנתי אותה מראש.
לא, אתה לא.
את התשובה, את ספציפית, לא ידעתי שתשאלי אותה, אבל שאלו אותי בחיים שלי פעמים כזה, מי ההשראה שלך? אז זו שאלה שאני פחות יותר כאילו מכיר מפעם.
איזה תשובה יפה, אני לא מאמינה, איזה תשובה יפה, אני לא הכנתי את עצמי. חשבתי, אלטון ג'ון תדפוק לי, לא יודעת, אבל זה היה יפה, זה היה יפה.
תודה, תודה. לא צחקנו הרבה. היינו מאוד רציניים.
נכון, לא צחקי
ולפני. וכאילו לפני שהתחלנו, היינו קרקרות, כאילו חצי שעה קרקרות, מתחילים לצלם, תראי, ביטחון עצמי ודימוי גוף.
אוי, נכון, איך זה קרה?
כי פתאום הפכנו לרצינים, כאילו הפכנו לזה.
נכון, כי עניינת אותי, אז שאלתי שאלות שהובילו לתשובות עמוקות.
לא, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אבל תדעו שנגיד, בלי המצלמות אנחנו מאוד מצחיקים, צחקנו פה בלי הפסקה.
נכון, היה פה פיפ, אבל יואי, מה, שברת לי את הפרצוף עם האנימה. איזה מדויק זה. מקודם דיברנו חברים על ה-ASMR.
כן.
עכשיו מה באתי להגיד לך, נזכרתי. נו. כי לחשנו כזה למיקרופון. יש אנשים, אני נגיד עורכת סרטונים, והרבה פעמים אני מחפשת סאונד, ואני לא מוצאת את הסאונד, אז נגיד, חיפשתי סאונד של מברשת, מברשת של סומק, רשמתי בלש סאונד, תקשיב לי טוב, באה לי אחת שעושה ASMRים, תקשיב לי טוב, אחי, 5 מיליון צפיות של אנשים סוטים,
כן, כן.
ומה היא עושה? יש לה מיקרופון, והיא מעבירה את המברשת.
כן, כן, זה הדבר הכי פטיש בעולם.
והיא לוחשת, עכשיו, אני צפיתי בזה, נשבעת לך 5 שניות, הקלטתי מסך, אמרתי עצמי, אני גירודים וצמרמורות מהחרה הזה. תקשיבו, זה נורא. ASMR זה נורא בעיניי. מעשייתיות והנודלס, בבקשה.
אז היה. אבל זה לא קצת, לא קצת, קצת ממגנט לכמה שני, כאילו, זה כזה. בוהה בזה קצת, ואתה כזה, וואו.
לא, אז...
למה אני צופה בזה?
תלוי מי, תלוי מתי. אני צפיתי, אני לא יודעת, בדברים בלתי נסבלים. אתה מסוגל לעשות...
אני מסוגל לראות הכל.
ASMR?
אני מסוגל, לא, מבחינת מסוגלות, עזבי רצון, מסוגלות לראות הכל. אני רואה את הדברים הכי דוחים, ואני כזה, סבבה.
אבל יצא לך לראות את הסרטון של האסיאטיות שאוכלות...
שואבות נודלס, 17 ביצים, מסיים את כל הביצים, מוסיפים לעוד ביצים לנודלס, והיא מרגישה שולקת ביצים.
היצורים פאקינג חיים, אתה יודע, לנו אין אומץ, אפילו לנשום לאדם, הסיאטי תופסת את התמלון.
וואה, זיות, איזה תרבות שונה. איזה תרבות שונה. אנחנו, חברים, בשר וחלב לא ביחד, ושולקת תמנונים. איזה תרבות שונה.
גם אנחנו פותחים את הטיקטוק שלנו, אתה רואה קורל אל מקייס עושה עם הטינט. תקשיב איזה תרבויות שונות, זה מטורף.
מעניין.
עוד פעם, עוד מעט אני הולכת לטוס למדינה, לא, לא נראה, למדינה שבה יש תרבות כזאת של תמנונים.
מה זה אומר? מה זה, זה בלי ספוילרים? אני הולכת לטוס למדינה אסיאתית. את יכולה להגיד לאיזה מדינה טסה?
אני לא. אני עדיין לא יכולה להגיד לאיזה מדינה אני טסה.
למה?
כי אני לא יכולה עדיין... אבל התרבות שם היא אכילה שלי,
התרבות היא
שונה, שליקה של תמנונים.
הבנתי, מעניין. אוקיי, קול.
ברא, אז איפה השאלת בזק האחרונה?
תראה, נראה לי ש...
מכירים את המאלתרות, יאללה, תשאל.
תשאל אותי. תשאל את עצמך, מה את להגיד? תשאל את עצמך.
תשאל את עצמך, נחתוך בעריכה. יאללה, סתם, סתם.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
לא, לא. אתה יודע שאיפהם מגיעים אליי, אומרים לי, איפה אתה רואה את עצמך? כן, בוא, זאת השאלה.
שאלה
מחרידה.
היא מלא. אני לא יודע איפה אני מחר בבוקר, אחי.
אני שונא את השאלה הזאת. וואו. היא פיזית עושה לי חרדה. אני לא יודעת, פאק.
נכון.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? לא, לא, פאק, זה עושה לי חרדה טוב. אני לא זוכרת מה השאלת בזק האחרונה.
לא חייב אותה.
לא חייב.
מה, היה לנו כיף גם בלעדיה.
סגי, אני אוהבת אותך מהלב.
חיים שלי,
ואני מאחלת לך שתצליח, כי אתה ראוי לזה וכי מגיע לך. ותבוא לפה פעם הבאה. תבוא, בוא לפודקאסט.
מה אכפת לך?
תבוא לפודקאסט. חברים, תודה רבה שצפיתם והאזנתם. הפודקאסט זמין לצפייה והאזנה בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים, יוטיוב, ובכל פלטפורמה שבה יש פודקאסטים.
גם בדיזר?
כן, גם בדיזר.
Oh my God.
כן.
לא, כי יש איזה, לדעתי, איזה 2 אנשים בארץ עם דיזר, חשוב שהם ידעו.
בגלל זה הופתעתי ששאלת.
כן, לא.
אמרתי, מה?
אני שמעתי על 2.
תודה רבה, אני שרופה עליך.
תודה,
ליטה. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.